שלום, וברוכים הבאים ל-Hard Reset, הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
אני ליאור שרמן, בוגר ממרם ובוגר מצוב, מהנדס וריפיקציה, וכיום סטודנט להנדסת חשמל ופיזיקה.
אז יובל, ספר לנו, מה על הפרק היום?
היום אנחנו רוצים לדבר על הבסיס לכל מערכת יחסים טובה. ליאור, אתה לא מקשיב לי.
מה? אמרת משהו?
תקשורת. הפרק הקודם על מבוא לתקשורת סלולרית עשה לנו תיאבון, והחלטנו ללכת עוד יותר על הבסיס ולהסביר מה זה בכלל תקשורת.
המושג תקשורת נאמר פה בעבר. למאזינינו הקבועים, בפרק הקודם דיברנו על מקור המילה תקשורת ואמרנו שמקור המילה מגיע מהמילה הלטינית קומוניס. אנחנו רוצים להתנצל על טעות שנפלה ולהבהיר את האטימולוגיה של המילה. מקור המילה תקשורת, באנגלית communication, מגיע משתי מילים, common באנגלית וcommunicat בלטינית. המילה הופיעה במאה ה-16 ונוצרה מחיבור של communicat, המילה משותף בלטינית, והמילה common באנגלית, אשר בלטינית נקרא קומוניס.
ובכל זאת, מה זאת תקשורת?
תקשורת היא מושג שקשה להגדיר בפשטות. ישנן המון דרכים להגדיר תקשורת. ניתן להגדיר תקשורת בתור מענה למחיצה בין הפרטי והציבורי, העני ואחר. אך ישנם מודלים פחות פילוסופיים כמו המודל של קלאוד שנון ווארן ויבר, שמשווה את התקשורת האנושית לתקשורת של טלפון. היא מורכבת משמונה רכיבים. סיבה, יצירת ההודעה, קידוד, שידור, רעש, קליטה, פיינוח ופירוש. חקר התקשורת במדע מחולק לארבעה ענפים: תורת האינפורמציה, חקר תקשורת אנושית, ביוסמיוטיקה ותקשורת ביולוגית. תורת האינפורמציה עוסקת באחסון, מדידת מידע ושידור מידע בין מקור ליעד דרך ערוץ תקשורת. התורה עוסקת במידע המתמטי טהור, ולכן המסקנות הנובעות ממנה מאפשרות להציב חסמים וגבולות על התקשורת ברמה הכי גבוהה. תורת האינפורמציה היא הבסיס התיאורטי לתורות מתמטיות אחרות כגון הסקה סטטיסטית, אינטליגנציה מלאכותית וקריפטוגרפיה, אשר כולן קשורות לתחום המחשבים.
עוד תחום שחשוב לדבר עליו, שבטח הרגשתם בחסרונו לא מעט פעמים כאשר קראתם תיעוד קוד של חבר צוות, הוא לוגיקה. המושג לוגיקה עוד יותר מופשט וקשה להגדרה מאשר תקשורת, אך נעזר בחוכמת הפילוסופים הקדמונים. את הלוגיקה פיתח אריסטו ביוון העתיקה. אריסטו חי בין השנים 384 לפני הספירה עד 322 לפני הספירה. הלוגיקה היא חקר הסקת מסקנות נכונה וטענות טובות. במאות ה-19 וה-20 הלוגיקה חוותה התפתחות משמעותית מאוד, וכך נולדה הלוגיקה המתמטית המתמקדת במושג ההוכחה ובתכונותיהן של מערכות אקסיומטיות.
כל תחומי המחקר האלו הניבו מודלים שונים למידול תקשורת, כאשר המוכר והחשוב מכולם נקרא מודל שנון ויבר, או בשמו הנרדף Mother of All Models. המודל מורכב מארבעה רכיבים: המוען, ההודעה, הערוץ והנמען. המודל דימה טלפון בכך שהמיקרופון של המדבר היה המוען, הערוץ היה הטלפון עצמו, והנימן היה רמקול בצד של המאזין. ההודעה הייתה התוכן המידע, הניסה על גלי הקול. המודל הכיל ערוץ תקשורת לכל כיוון, מוען לנימן ובחזרה, והכנסת רעש למערכת. סוגי רעש רקע מסוימים העידו על אי מצאות עוד במערכת. המודל הזה קיבל ביקורות בשל הנחות בסיס שהוא הניח עבור המודל. ההנחה הראשונה הייתה שהתקשורת מתבצעת בין אינדיבידואלים מבודדים. ההנחה השנייה הוא שהוא לא מאפשר כוונות שונות של האינדיבידואלים. ההנחה השלישית היא שהוא לא אפשר פירוש שונה של ההודעה על ידי האינדיבידואלים. וההנחה הרביעית הוא שהוא לא אפשר יחסי כוחות שונים בין הצדדים. לדוגמה, כשהבוס מתפרץ לך למילים. המודל שבא לתקן את זה הוא המודל של הרולד לסוול, אשר חקר דינמיקות של כוח בפוליטיקה. המודל שלו בא לתאר את הפעולה של תקשורת בתור מענה לשאלה מי אמר אל מי, באיזה ערוץ, אל מי ובאיזו מסגרת. על אף היות המודל הזה בעל ערך, המודל הזה לוקה במשוב. מודל חשוב נוסף הוא המודל הליניארי של שנון וויבר, המתאר תקשורת אשר מתקדם לכיוון אחד ללא משוב כחלק מובנה בתקשורת. לדוגמה, אימייל, תקשורת לוויינית, GPS או פודקאסטים.
תקשורת יכולה להיות מגוונת ומפתיעה. הרבה פעמים בני אדם שאוהבים השראה מעולם החי בבניית טכנולוגיות חדשות. גם כאן, בתחום התקשורת, הרבה טכנולוגיות מבוססות על מנגנונים מעולם החי. תקשורת בעולם החי קיימת בכל ממלכות החיים. צמחים, חיות, פטריות, פרוטוזואות וחיידקים. התקשורת במובן הרחב שלה מתייחסת להעברת מידע באמצעות סימנים וסמלים דרך אינטראקציות בשלוש רמות של חוקים. התחביר, הפרגמטיקה והסמנטיקה. בדרך כלל התקשורת היא כימית, דרך כימיקלים המועברים בין אינדיבידואלים, שכן זהו התווך העתיק ביותר לתקשורת בעולם החי. אפשרויות נוספות לתקשורת הן דרך מגע, חשמל, ססמיקה, רעידות אדמה, חום, אור וקול, כאשר אור וקול הם המוכרים ביותר.
תקשורת באמצעות אור נקראת תקשורת ויזואלית. התקשורת הויזואלית מכילה מחוות, הבעות פנים, מעקב אחרי המבט, שינויי צבע וביולומינסנציה, כמו אור של גחליליות. טכנולוגיית הלד השתפרה באמצעות גחליליות. מצאו מבנה אסימטרי על האיבר המהיר של הגחליליות וחרקים מהירים אחרים. כאשר יישמו את המבנה הזה לנורות לד, הניצול של הפוטונים הנפלטים מהדיודה גדל. הבעיה של חילוץ אור נקראת באנגלית Light Extraction, ולאחר היישום של הטכנולוגיה החדשה, הלדים השתפרו ביותר מפי 1.5.
וואו.
התקשורת השנייה המשודרת באמצעות קול נקראת תקשורת ווקלית. התקשורת הזאת מורכבת מצלילים, חזרות והשיות בין צלילים. התקשורת הווקלית בבעלי חיים משמשת לחיזור, קריאות עזרה, דיווח על מזון וחברתיות. תת קטגוריה של התקשורת הווקלית היא התקשורת הוורבלית, המכילה אוצר מילים ברור. דוגמה לתקשורת ווקלית היא התמצאות של הטלפים או דולפינים. הם משדרים גלי קול הנעים בתווך של אוויר או מים, וכאשר הם פוגעים בעצם כלשהו, הם מוחזרים, ולפי זמן ההחזרה בעל החיים יודע באיזה כיוון ובאיזה מרחק העצם נמצא. העיקרון הזה הוביל לפיתוח של הסונאר המבוסס על גלי קול, ובעקבותיו הרדאר המבוסס על גלי רדיו, ואחריו הליידר המבוסס על לייזר. תקשורת בין בני אדם מורכבת מתקשורת ורבלית ותקשורת לא ורבלית. מעריכים כי התקשורת הלא ורבלית מייצגת כשני שליש מכלל התקשורת בין בני אדם. התקשורת הזאת מכילה מחוות, תנועות, מרחק, לבוש, יציבה, קשר עין ועוד אספקטים של התרבות והחברה. המידע המועבר בתקשורת זו נקרא מטה דאטה, או מידע על המידע, כאשר התקשורת הוורבלית נקראת המידע, והתקשורת הלא ורבלית היא המטה דאטה שלה. התקשורת הוורבלית, או השפה, היא הטכנולוגיה להעברת מידע בין בני אדם.
זאת לא הגדרה טובה.
השפה התפתחה במקביל למין בני האדם.
גם זו לא.
שפה היא מבנה סדור עבור תקשורת המכיל חוקים הנקראים תחביר, ומערכת סמנים הנקרא א'-ב'. השפה מאפשרת לקודד ולארגן מידע בעל משמעות. זו הגדרה כללית ביותר לשפה, הנכונה גם לשפות הטבעיות, שפות בני האדם והחיות, וגם לשפות הפורמליות אשר ניתנות לתיאור מתמטי, ושפות המחשב. נגדיר את מרכיבי השפה. סמנטיקה, אלפבית, דקדוק ותחביר. סמנטיקה מגדירה את היחס בין מילים למשמעות במשפט. אלפבית הוא אוסף סדור של אותיות, שהן סימנים גרפיים המייצגים יצורים ותנועות. דקדוק הוא אוסף הכללים המנחים את הדיבור והכתיבה בשפה. תחביר הוא מערכת כללים הקובעת איזה רצף מילים מהווה משפט תקין בשפה. נדגים בקצרה. סמנטיקה. המילה שלוש יכולה להתייחס לכמות במשפט שלוש חולצות, או לזמן במשפט השעה שלוש בצהריים. המשמעות השתנתה. אלפבית. א' או אל בית זה בית.
איזה יופי של שיר.
דקדוק. אותיות איתן או אותיות ההבי הן דוגמה לדקדוק בשפה העברית. הטיות של זמנים ופעלים הן גם. תחביר. תחביר יכול להתייחס להי הידיעה והמיקום שלה במשפט.
אתה צריך להשתפר בזה.
תודה. השפה התפתחה בצורה טבעית במקביל לבני אדם לפני כ-60 אלף עד ל-100 אלף שנים. היא התפתחה לאורך זמן ונבנתה משרשרת של שינויים והתפתחויות.
השפות המדוברות הראשונות אינן ידועות, אך השפה הכתובה העתיקה ביותר היא כתב היתדות, אשר פותחה על ידי השומרים באזור מסופוטמיה לפני כ-5400 שנים. מאז התפתחו המון שפות ומערכות כתיבה שונות. לדוגמה, כתב חרטומים, עברית, סנסקריט, אנגלית ועוד המון 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 שפות. פינת הסטטיסטיקה. כיום, לפי ספירה של ליאור, ישנן 7151 שפות מדוברות, כאשר 23 מהן מדוברות על ידי יותר ממחצית מתושבי העולם. השפה המדוברת ביותר בעולם היא אנגלית, עם 1,132,000,000 דוברים, ומיד אחרי המנדרינית, עם 1,117,000,000 דוברים. מלבד שפות טבעיות, ישנן שפות פורמליות אשר קיימות בעולם המתמטיקה המשמשות לתיאור לוגיקה. השפות מתוארות באמצעות אלפבית ותחביר. האלפבית יכול להיות אותיות, סימנים או אוסף מילים. התחביר מציין מתי רצף מתוך האלפבית חוקי ומתי לא.
השפות הפורמליות משמשות להוכחת לוגיקה, משפטים ומתמטיקה ובניית תורות מתמטיות. ובהקשר פוד כזה, שפות תכנות. התחביר של שפת תכנות מגדיר שלוש רמות של תחביר. מילים, החוקים של איך ניתן להשתמש בסמלים ליצירת מילים בשפה, לדוגמה אותיות, איך הן מתחברות להיות שמות שמשתנים. משפטים, מתאר כיצד המילים יכולות להיקשר אחת אל השנייה, בדומה לפעלים, שמות עצם ושמות תואר וכדומה. קונטקסט, מגדיר את המשמעות או היחס של המילה ביחס למילים האחרות, האם זה משתנה של הפונקציה או של המחלקה. תוכנה שיודעת לקרוא את התחביר של שפה ולאמת האם קטע טקסט תואם לשפה נקרא מהדר.
ולמאזינים שלא גדלו בשנות ה-60 בישראל ולמדו עם דוד בן גוריון תכנות, קומפיילר. שפת תכנות, בדומה לשפה אנושית, היא אוסף של חוקים, הכוללים בדרך כלל חוקים תחביריים, כגון מילים שמורות, וחוקים סמנטיים, כגון יחסים שונים בין המילים, ומיקומים שונים של סימנים מוסכמים. אוסף החוקים המגדירים שפה יכולים להמיר מחרוזת, טקסט וסימנים לכדי פעולות שהמחשב, בדרך כלל המעבד, יודע לבצע. תוכנית שנכתבת בשפת תכנות מתארת לרוב מימוש של אלגוריתם. ההבדל בין שפת תכנות לבין שפה טבעית היא ששפת תכנות היא שפה פורמלית שמטרתה לבצע משימה או לממש התנהגות, ואילו שפה טבעית מטרתה להעביר מידע, ולכן יש בה כפילויות, דו משמעויות והיא משתנה עם הזמן. בשפה טבעית, דיבור נקלט באוזניים שלנו, מרטיט את השערות, וזה מתורגם לאוסף של שדרים לנוירונים במוח שמפענחים את הנאמר. בשפת תכנות האנלוגיה דומה. רוב שפות התכנות בעולם הן שפות תכנות עיליות, כלומר, אלו שפות שמתורגמות לשפה בסיסית יותר, ולעיתים יש יותר מהפשטה יחידה לבסיסיות השפה. השפה הבסיסית ביותר נקראת שפת סף, או אסמבלי. אסמבלי היא שפת מכונה בקידוד שקרי לבני אדם. זהו השלב האחרון שבו ניתן בצורה מסוימת להבין את המתרחש על ידי קריאה של הקוד על אף פירוטו הרב. זוהי השפה הנקלטת בתוך האוזן. באנלוגיה שלנו, השערות הפנימיות של האוזן מקבילות למהדר של שפת האסמבלי אשר נקרא אסמבלר. הוא זה שמבצע תרגום של פקודת אסמבלי לפקודה אחת או יותר שהמעבד יודע לעשות. לסיום האנלוגיה, הפקודה שהמעבד יודע לעשות, אוסף הביטים שמסבירים לו איך לעבוד, היא אוסף השדרים של הנוירונים במוח.
האנלוגיה הזאת קרובה, אבל לא מדויקת. כדי להעביר את התמונה, אני רוצה להציג אנלוגיה נוספת. מתכון נהוגה הוא אלגוריתם. הוא מכיל את סוג המצרכים הדרוש, כמות מכל מצרך, סדר הפעולות בביצוע, תיאור הפעולה ועוד. בשפת תכנות נתאר את המצרכים באמצעות משתנים שונים. כמות המצרכים יהיו הערכים שניתן לכל משתנה. סדר הפעולות יתואר באמצעות סדר הקוד הכתוב, והפעולות השונות יכולות להיות פעולות בסיסיות או אפילו פונקציות מורכבות. אמנם אפשר להרחיב את התיאור הזה, והוא לא מלא לגמרי, אבל לדעתי זה משלים את התמונה.
רוצה לדבר קצת על כמה שפות מעניינות?
יאללה.
נתחיל בכמה די בנאליות. פייתון. כנראה השפה הכי פופולרית כיום. זה בערך כמו לכתוב באנגלית עם עקרונות תכנותיים ועם המון כוח. זוהי שפה עילית, כנראה מבין העיליות ביותר. נמנה שני יתרונות של פייתון. היותה שפת סקריפטים שלא דורשת קימפול, והעובדה של המשתנים שלה אין טיפוס. כמו כן, אפשר ללמוד אותה במהירות בגלל שהיא קלה לקריאה. החיסרון של פייתון הוא ניהול המשאבים. אם רוצים לכתוב תוכנה יעילה בצריכת זיכרון ובניהול משאבים נוספים, פייתון פחות מתאימה לכך, מכיוון שהמפרש שלה עושה המון פעולות ברקע במקום המתכנת. C היא השפה מהקצה השני של הסקאלה. היא הרבה יותר מורכבת בתחביר שלה, וללמוד אותה דורש הרבה יותר זמן. היתרונות של C היא היכולת לשלוט כמעט בכל משאב בצורה אופטימלית, ובצורה הזו לכתוב תוכנה יעילה מאוד. החיסרון הוא במורכבות התוכנה. הפשרה כאן היא שבמקרים רבים כותבים רק חלקים רגישים בתוכנה ב-C, ואת שאר הקוד בשפות איליות יותר. מאחר ומעטים הם האנשים שיודעים או רוצים לכתוב קוד בשפת אסמבלי, שהיא באמת הכי יעילה, C היא second best, ודה פקטו השפה לשימוש הזה. מוכן לדבר על דברים קצת פחות סטנדרטיים?
כן, מה לדוגמה?
brain fuck.
רגע, מה אמרת עכשיו?
brain fuck. אוקיי, כנראה אסור להגיד את זה בפודקאסט. נשתמש בקיצור שלו, BF. BF היא שפה מבוססת סרט, כמו סרט של קלטת. כלומר, היא נכתבת כמחרוזת אחת ארוכה.
ליתר דיוק, היא מבוססת על העקרונות של מכונת טיורינג, כפי שדיברנו בפרק 4.
התחביר של השפה כולל 8 סמלים בלבד, שמתארים מה לעשות עם המצביע בכל צעד. הסימנים המותרים הם פלוס, מינוס, שני סוגריים מרובעים, שני סוגריים משולשים, חץ, פסיק ונקודה. נהוג שהדבר הראשון שלומדים לעשות בכל שפת תכנות הוא להדפיס למסך Hello World. אז הנה Hello World ב-BF. פלוס, סוגר מרובע שמאלי. מינוס, סוגר מרובע שמאלי.
חץ שמאלה, חץ שמאלה, סוגר מרובע שמאלי. פלוס, סוגר מרובע שמאלי. מינוס, מינוס, מינוס. חץ ימינה, סוגר מרובע ימני. מינוס, סוגר מרובע שמאלי. חץ שמאלה, חץ שמאלה, חץ שמאלה.
חץ ימינה, חץ ימינה, חץ ימינה, חץ ימינה, חץ ימינה, נקודה. חץ ימינה, נקודה. חץ שמאלה, חץ שמאלה, נקודה.
חץ שמאלה, מינוס, נקודה.
וואו. כל הכבוד, אחי. אוקיי, תריץ את זה.
יצא ההוי וורלד.
אוי.
יש לי בג. White space. White space היא שפת תכנות שהתווים החוקיים שלה הם אך ורק רווח על סוגיו, רווח רגיל, טאב וירידת שורה. כל טאב שהוא לא אחד מאלה, מתעלמים ממנו. הקטע המעניין הוא שהשפה היא טיורינג קומפליט, ומי שלא זוכר מה זה, מוזמן לחזור שוב לפרק 4. גם פה יש דוגמה של קוד שמדפיס Hello World למסך, אבל אם אני אנסה להקריא את זה, תהיה פה דקה דומיה. זוכר שאמרת ששפת תוכנה היא כמו מתכון?
נו, כן.
אז קיימת שפה בשם שף.
וואלה.
שם התוכנית מתוארת ממש כמו מתכון. השפה הומצאה ותוכננה על ידי דיוויד מורגן מר בשנת 2002 עם העקרונות הבאים. תוכנת מתכון צריכה לא רק לרוץ ולהסתיים עם מוצא חוקי, אלא גם להיות קלה להכנה וטעימה. מתכונים שונים יכולים להכיל מצרכים ממגוון רחב של תקציבים. כל המתכונים נמדדים ביחידות מדידה מטריות, אבל עלולים גם להכיל כלי מדידה מסורתיים יותר, כמו כוסות וכפיות.
אז אתה אומר לי שהארכיטקט חוץ מלחשוב על האלגוריתם של הקוד, צריך לתת לך גם משהו טעים להכנה?
זה נראה לי אתגר כפול.
אתה רוצה שהפרויקטים לא יצאו בחיים.
נחזור להיות רציניים קצת? אני אספר לך על עוד שתי שפות שלדעתי הן מעניינות. SQL SQL היא שפה שפותחה על ידי IBM, שהמטרה שלה היא לטפל במאגרי מידע ולאבד אותם. ראשי התיבות הן Structured Query Language, שפת שאילתות מובנית, והתפקיד העיקרי שלה הוא להחזיר תשובות לשאילתות. כל שאילתה מתארת מה לבצע, ומכיוון שהשאילתות הן כלליות, ניתן להשתמש בהן על בסיסי נתונים שונים. כנראה שכל מי שעובד עם נתונים משתמש ב-SQL או בהרחבה שלה בשביל העבודה שלו. Verilog היא סוג של שפת תיאור חומרה, והיא משמשת בין היתר לתאר מודלים של מערכות אלקטרוניות. השימוש הנפוץ ביותר שלה היא לכתיבת דיזיין של מעגלים דיגיטליים. הייחודיות של השפה היא ששורות הקוד מתבצעות במקביל ולא בצורה פרוצדורלית, כלומר שורה אחרי שורה, כמו בכל שאר שפות התכנות. לכל מבנה בסיסי בשפה מחובר שעון, והשינוי שלו מכתיב את פעולת הקוד. בכל אירוע, עליית שעון או ירידת שעון, לפי מה שהוגדר, מתבצעות כל הפעולות שצריכות להתבצע בנקודת הזמן הזו בו זמנית. Verilog הוחדה בשנת 2009 עם System Verilog על ידי תקן של IEEE וחיה כענף תחת השם System Verilog for Design. אני רוצה לדבר קצת על תקשורת בין מחשבים. זה לא משנה אם התקשורת איכותית או אלחוטית. רוב המידע המועבר נעשה בצורה של חבילות מידע או פקטות שעוברות ברשת אחת או יותר. אבל עוד לפני זה, כדי שפקטות מידע יוכלו לעבור בכלל בתווך, הן חייבות להשתמש בפרוטוקולי תקשורת שהם אוסף של חוקים סטנדרטיים לשליחת וקבלת חבילות המידע האלה. שמעת פעם על מודל 7 השכבות?
האמת שכן, אבל בוא תספר לי.
סבבה. מודל 7 השכבות הוא מודל קונספטואלי אבסטרקטי, שמתאר סטנדרט אוניברסלי של תקשורת במערכות טלקומיוניקציה או במערכות מחשבים. ללא כל תלות בטכנולוגיה או בפרוטוקול התקשורת הספציפי שמשתמשים בו. מודל זה עוצב על ידי ה-OSI, הארגון הבינלאומי לסטנדרטיזציה, ומשמש כסטנדרט לתקשורת בין מחשבים. ראשי התיבות של ה-OSI הם Open Systems Intercommunication. מידע מועבר בין שני מכשירי קצה. כשאחד רוצה לשלוח הודעה לשני, הוא יוצר את ההודעה. ההודעה נקלטת בשכבה הגבוהה ביותר, ומשם מחלחלת מטה עד לשכבה הנמוכה ביותר. בשכבה הנמוכה ביותר יש את התווך שמחבר בין שני מכשירי הקצה, ושם ההודעה עצמה מועברת. במכשיר היד, ההודעה עולה חזרה בשכבות עד שהיא מגיעה לשכבה הגבוהה ביותר, ושם ההודעה מועברת למשתמש בקצה השני. בכל מעבר בין שכבות בשליחה, בירידה בשכבות, מתווספת שכבת מידע נוספת להודעה המקורית שמתארת מטה-דאטה, מידע על המידע המקורי. לפעולה הזאת קוראים אנקפסולציה. בצד המקבל, בעלייה בשכבות, מקלפים את ההודעה הזאת כמו שכבות בצל, בתהליך שנקרא דיקפסולציה. עד שמגיעים לשכבה הגבוהה ביותר, שם ההודעה המקורית מגיעה למשתמש הקצה. אני לא אפרט מה כל שכבה עושה, מסיבה שתהיה ברורה עוד מעט, אבל אציין את השמות של השכבות מהשכבה הגבוהה לנמוכה. השכבה הגבוהה ביותר היא שכבת היישום, ה-Application Layer. אחריה שכבת הייצוג, ה-Presentation Layer, שכבת השיחה, Session Layer, שכבת התעבורה, Transport Layer, שכבת הרשת, Network Layer, שכבת הקו, Data Link Layer, והשכבה האחרונה והנמוכה ביותר היא השכבה הפיזית, ה-Physical Layer. מודל 7 השכבות הוא בדיוק זה, מודל, וככזה הוא מאוד טוב להבנה של צורת התעבורה של מידע ברשת. רוב הפרוטוקולים עוקבים אחריו, אבל לא בצורה ישירה, אלא כקו מנחה. מודל 4 השכבות ידוע יותר בשם TCP/IP.
אתה יודע שהוא פותח בשנות ה-60 של המאה הקודמת על ידי משרד ההגנה האמריקאי, מתוך שאיפה לבנות רשת תקשורת לאומי?
מעניין. בניגוד למודל 7 השכבות, שהוא תיאורטי לחלוטין, ה-TCP/IP הוא אוסף של פרוטוקולי תקשורת. לא סתם אוסף של פרוטוקולי תקשורת. אחד מאוסף פרוטוקולי התקשורת הכי נפוצים היום. ה-TCP/IP מכיל רק 4 שכבות, אבל הוא מקביל למודל 7 השכבות, כאשר חלק מהשכבות שלו מכילות יותר משכבה אחת של מודל 7 השכבות. במקרה הזה אני כן רוצה לתאר בקצרה מה כל שכבה עושה. שכבת היישום, ה-Application Layer. שכבה זו מקבילה ל3 השכבות העליונות במודל 7 השכבות, שכבת היישום, שכבת הייצוג ושכבת השיחה. שכבה זו מגדירה את פרוטוקולי האפליקציה של ה-TCP/IP ואת הממשק עם השכבה הבאה. שכבה זו מכילה את כל פרוטוקולי התקשורת ברמת המשתמש, ועל חלקה נרחיב בהמשך. שכבת התעבורה, טרנספורט, נקראת גם שכבת ה-TCP. היא מקבילה לשכבה בעלת אותו השם במודל 7 השכבות. המטרה של השכבה הזו היא לאשר מכשירים כמקור או יעד לנסיעת המידע. השכבה הזו מגדירה את רמת השירות ואת מצב החיבור בשידור המידע. שכבת האינטרנט, נקראת גם שכבת ה-IP. מקבילה לשכבת הרשת במודל 7 השכבות. שכבה זו מוסיפה מידע על זהות המקור והיעד בצורת כתובות. בנוסף, היא אחראית על הוספת פקטות מידע לרשת, באותה רשת או אפילו כאלה המיועדות לרשתות מרוחקות. בצד היעד, פקטות יכולות להגיע בצורה לא סדורה, ותפקידן של השכבות הגבוהות יותר לסדר את הפקטות בסדר הנכון. שכבת הגישה לרשת, Network Access Layer, היא מקבילה לשכבות הקו ולשכבה הפיזית במודל 7 השכבות. שכבה זו מגדירה את הדרך שבה המידע יועבר פיזית דרך הרשת, כולל מידע על החומרה האלקטרונית או האופטית שמתממשקים ישירות לתווך של הרשת. תווך זה יכול להיות כבל קואקסיאלי, סיב אופטי, כבל זוג שזור ועוד.
קיים גם מודל 5 השכבות, אבל הוא לא מוסיף עוד מידע או תוכן, אלא רק מסדר מחדש את החלוקה של מודל 7 השכבות במימוש שלו, ולכן בחרנו לא להרחיב עליו. סיפרת לי סיפור נפלא על איך מדברים בין שני מחשבים, אבל חייב להיות איזשהו סטנדרט. בסופו של דבר אנחנו משדרים על הקו אפסים ואחדות. איך המחשבים מבינים בכלל אחד השני?
זו שאלה מצוינת. זאת נקודה מעולה להציג את פרוטוקולי התקשורת השונים. פרוטוקול תקשורת מגדיר את הצורה שבה מידע יועבר. מבנה הפקטות, גודל הפקטות, סימנים ייחודיים כגון תחילת שידור, סיום שידור, מספור של הפקטה ועוד. לשכבות השונות של מודל 7 השכבות יש פרוטוקולים שונים שמתאימים להם. אתרנט הוא פרוטוקול מוכר ונפוץ. הוא משמש לתקשורת נתונים לרשתות מחשבים מקומיות, LAN, וגם ברשתות נוספות בשם MAN ו-WAN. הוא הפך לנפוץ בתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת, והפך לסטנדרט של IEEE בשנת 1983. מאז הוא עבר שינויים ותהפוכות שגרמו לו לתמוך בקצבים גדולים יותר, תשדורות למרחק גדול יותר ועוד. אבל בבסיסו הוא תומך לאחור בכל מה שהוגדר בסטנדרט. בתחילת הדרך, התווך המקשר היה כבל קואקסיאלי, וכיום הוא משתמש בכבלים שזורים וסיבים אופטיים. במודל 4 השכבות, זהו פרוטוקול שמעביר מידע על השכבת הגישה לרשת, שהיא השכבה התחתונה. פרוטוקול ARP, או Address Resolution Protocol, הוא גם פרוטוקול שנמצא בשכבת הגישה לרשת, והוא משמש לאיתור כתובות של תחנה ברשת על פי כתובת ה-IP שלה.
כלומר, אתה שולח את הכתובת IP ומקבל בתשובה את הכתובת MAC, את הכתובת אתרנט.
IP הוא פרוטוקול אינטרנט, שזה גם ראשי התיבות שלו. זהו פרוטוקול שהמטרה שלו היא העברת נתונים ברשת האינטרנט, וכתוצאה מכך הוא הפרוטוקול הנפוץ ביותר ברשתות מחשבים. הפרוטוקול נמצא באופן טריוויאלי בשכבת האינטרנט במודל 4 השכבות. בפרוטוקול הזה מוקצת לכל מחשב ברשת כתובת IP, שהיא כמו כתובת הדואר של מחשב ספציפי לצורך שליחת מידע ברשת.
ישנם שני סוגים של פרוטוקולי IP, IPv4 ו-IPv6. IPv4 היה קודם מן הסתם, והוא הכיל בעצם 4 בתים לכתובות, כלומר 2.4 מיליארד אפשרויות של כתובות שונות. באיזשהו שלב יש יותר מכשירים מאשר כתובות, אז התקנו בבעיה שנגמרו הכתובות אינטרנט. אז עברנו ל-IPv6, IP version 6, שבעצם משתמש ב-128 ביט לכתובת, שזה 16 בתים. אז עכשיו יש מספיק כתובות להרבה זמן.
ICMP הוא פרוטוקול רשת נוסף שנמצא בשכבת ה-IP. הוא יכול להיווצר כתגובה לשגיאות בפקטות מידע של פרוטוקול ה-IP או למטרות אבחון וניתוב. כשעושים פינג, בעצם שולחים מידע בפרוטוקול ה-ICMP.
בעצם ראשי תיבות של ICMP זה Internet Control Message Protocol.
TCP, או בשמו המלא, Transmission Control Protocol, הוא פרוטוקול שנמצא בשכבת הטרנספורט. פרוטוקול זה מבטיח העברת מידע אמינה של נתונים בין שני מחשבים בעזרת הבטחה לחיבור בין המחשבים. כשמגיע ליעד מידע חלקי, מחשב היעד, בעזרת הפרוטוקול, יודע לבקש את המידע שעבד בדרך ממחשב המקור. כששולחים מידע בעזרת TCP, הוא עובר אנקפסולציה לתוך IP והוא בתורו לתוך אתרנט, ואז המידע יוצא לרשת. הפרוטוקול יודע לוודא את נכונות המידע שהוא עבר, ומאשר את קבלת הנתונים. המאפיין העיקרי של פרוטוקול זה הוא בלחיצת היד המשולשת, או ה-3-way handshake, שיהיה דרך להקמת קשר לתקשורת בין שני מכשירי קצה, על ידי שליחת בקשה, תגובה לבקשה ואישור התגובה. פרוטוקול מקביל שנמצא באותה השכבה הוא פרוטוקול ה-UDP, או בשמו המלא, User Datagram Protocol. בניגוד ל-TCP, פרוטוקול זה מאפשר העברת מידע בצורה לא אמינה.
אז למה בכלל צריך את זה? אני רוצה את המידע שלי.
ישנו מידע שאתה רוצה לקבל במלואו, לדוגמה המצגת שהכנת ושמת בענן. בניגוד למצגת, כשאתה צופה בנטפליקס ויש עומס בתעבורה, אתה לא רוצה לראות את הסרט נתקע כי המידע לא הגיע, אלא מעדיף לאבד מהאיכות של כמה פיקסלים ולהמשיך לצפות בצורה רציפה. וזה רוב ההבדל בין הפרוטוקולים. מידע שלא אכפת לנו לפספס חלק ממנו, נשדר ב-UDP. מידע שאני רוצה לקבל במלואו, נשדר ב-TCP. מאחר ושלמות המידע לא נשמר, זהו פרוטוקול שלא מבטיח התקשרות עם מכשיר היעד, והוא קונקשנלס. ולכן המידע משוחרר כמו יונת דואר, שאתה יודע שהיא יצאה, אבל אין לך דרך לדעת שהיא הגיעה ליד.
שמשהו מעניין על TCP ו-UDP. אתה יודע שכשסוכניות חלל משדרות ללווינים שנמצאים ממש רחוק מכדור הארץ, הם לא יכולים לשדר ב-TCP. כי הם משדרים את זה ועל יש טיימאוט.
כן.
אז הם משדרות בדרך כלל ב-UDP.
גדול.
אז לוויינים כמו ה-Voyager 1, Voyager 2, כל האלה שכבר יצאו ממחת השמש, מקבלים תקשורת ב-UDP.
מגניב.
אני מימשתי פעם תוכנית לסימולציה עם מאדים, שכאילו פעם ב-20 דקות זה מדבר עם התחנת בקרקע, ואז היה צריך לממש TCP על גבי UDP.
לי יש אחד מעניין. יצא לך לכתוב פעם ב-HTML?
כן.
מה עשית?
אני כתבתי אתרים ממש מסכנים.
אני פניתי אתרים עם עיצוב נורא בכיתה ח' והעליתי אותם לאתר של בית הספר. אבל אני לא זוכר כלום מאז. נכון שכשאנחנו רוצים להיכנס לאתר אינטרנט, אנחנו מקלידים בהתחלה HTTP? לאחרונה זה עם S בסוף, אבל בוא נתעלם מזה לרגע.
כמובן, בוא נתעלם מהסקיורטי.
אז מסתבר שזהו פרוטוקול תקשורת, בעל ראשי התיבות Hypertext Transfer Protocol. זהו פרוטוקול שנועד להעברת דפי HTML והתוכן שלהם על גבי האינטרנט. HTTP נמצא בשכבת היישום.
אתה יודע ש-HTML זה Hypertext Markup Language?
ידעתי שזה משהו כזה. יצא לי ארוך. אחרון לבינתיים. FTP הוא ראשי תיבות של File Transfer Protocol, והוא פרוטוקול שמבוסס TCP להעברת קבצים בין מחשבים. כמו ה-HTTP, גם ה-FTP נמצא בשכבת היישום. ישנה מספר שימושים אופייניים לפרוטוקול, הורדת קבצים, ניהול אתרים ועוד. חלק ממטרות הפרוטוקול הם לקדם שיתוף קבצים, לעודד שימוש עקיף במחשבים מרוחקים, להעביר נתונים ביעילות ובמהירות ועוד.
תגיד שזה הפרוטוקול לשימוש בפלטפורמות ענן ותסגור את הסיפור.
סגר.
טוב. אז מה היה לנו בכלל בפרק הזה?
התחלנו מזה שאנחנו לא מבינים מספיק מה זה תקשורת. תיקנו טעות היסטורית והבנו מה מקור המילה באנגלית. הבנו שקשה להגדיר תקשורת. זרקנו כמה מילים על תורת האינפורמציה ועל תיעוד קוד גרוע. לפני שהמשכנו לדבר על מודלים של תקשורת, דיברנו קצת על לוגיקה ועל ההתפתחות שלה מאריסטו ביוון העתיקה ועד לימינו. במודלים של תקשורת דיברנו על אם כל המודלים, דינמיקות של כוח בפוליטיקה, תקשורת לוויינית ופודקאסטים. ראינו שבעולם החי התקשורת מתקיימת בכל ממלכות החיים, ושמענו שאפשר לתקשר באמצעים כימיים, ויזואליים, ווקליים ועוד. אחד מסוגי התקשורת הייתה תקשורת חשמלית. בעלי חיים רבים פיתחו איברי חישה, המייצרים וחשים שדות חשמליים. רוב בעלי החיים בעלי יכולת חישה חשמלית הם יצורים ימיים, כגון סלופחים, דגים ואף קרישים. אך גם אצל הברווזן, הפלטיפוס והקיפודן, הקידנה, נמצאו יכולות אלו. דגים יכולים להשתמש בשדות חשמליים כדי לחוש יצורים אחרים מסביבם. מלבד יכולת התמצאות, יש גם אפשרות לתקשר באמצעות תפנון גלים חשמליים. כמו כן, לבעלי חיים יש גם יכולת לחוש שדות מגנטיים. הידועות הן ציפורים, אשר נודדות לפי השדה המגנטי של כדור הארץ. על שדות חשמליים ומגנטיים נדבר בהרחבה בפרק עתידי. דיברנו גם קצת על סטטיסטיקה בדרך, הסברתי גם על שפות תכנות ביזריות, מודלים של תקשורת ופרוטוקולים של תקשורת.
אחת השאלות בפרק הייתה מתי מתחילה ומסתיימת התשדורת בתווך כלשהו. לדוגמה, אם אני משדר באנטנה, אפסים ואחדים שמייצגים איזשהו שיחה טלפונית בקטע תקשורת, או סתם תמונה של חתול שמגיע לטלפון שלי, איך אני יודע מתי זה מתחיל ומתי זה מסתיים? הפרוטוקול של אתרנט, לדוגמה, מגדיר משהו שנקרא פריאמבל, שזה בעצם רצף של אחדים אפסים שהסיכוי שלהם לקרות באופן טבעי הוא מאוד מאוד נמוך. ולכן, אם תשדורת מתחילה עם הדבר הזה, אז אתרנט יודע לזהות את הרצף הזה בתור תחילת התשדורת. חלק בלתי נפרד מהתקשורת הוא חוסר האידיאליות שלה. תמיד יש אלמנטים של רעש, פענוח שאינו דטרמיניסטי ומילים יותר ממשמעות יחידה. ישנם מחסומים רבים שהתקשורת צריכה להתגבר עליהם. מחסומים פיזיקליים, מחסומי מערכת, מחסומי תרבות, מחסומים פסיכולוגיים, מחסומי רעש ועוד הרבה. לעתים ערוץ התקשורת יכול להיות גלי רדיו או סיבים אופטיים. לפעמים לא נרצה שהמידע ייקרה על ידי גורם זר, ולכן נשתמש בהצפנה כדי להגן על המידע. ואז היכן שיש מנעול ומפתח, יש גם פורץ שינסה לפרוץ את המנעול. כאן מתחילים להיכנס למירוץ החימוש בעולם ההצפנה בין פיתוח הצפנים החזקים ביותר ומנגנוני הפריצה המתוחכמים ביותר. מעבר להצפנות, נרצה גם לוודא שתקשורת חיצונית לא תזיק למחשב שלנו ושלא יוכלו לבקש עוד מידע ללא הרשאות. אלו הפתחים לתחומים של סייבר והבטחת מידע. בפרק עתידי נדבר על הנושאים של חולשות, פוגענים, הרשאות, רוגלות, פיצוח הצפנות ואיך כל זה מתקשר למזגן שלכם בבית.
בפרק 5 על הטלפון דיברנו על חוק אד הולם, אך בטעות השמטנו את החלק החשוב ביותר, החוק עצמו. חוק אד הולם מדבר על גידול של פי 2 בקצב התקשורת של טלקומוניקציה קווית, נומדית וניינת כל 18 חודשים. בנוסף הוא מדבר על ההתכנסויות של קצבי התקשורת השונים.
נוסיף ונדבר על חוק נוסף, חוק קונווי. חוק קונווי, הקרוי על שם המתכנת מלווין קונווי, אומר ארגונים אשר בונים מערכות מוגבלים לייצר מערכות שהם העתיקים של המבנה התקשורתי של עצמם. כלומר, כדי לבנות מערכת עם תקשורת בין רכיביה, על המתכננים של המערכת לתקשר ביניהם. שם המגבלה באה לידי ביטוי. ניתן לראות את ההשפעה של חוק קונווי בעיצוב של אתרי אינטרנט של חברות. האתרים בנויים עם תוכן ומבנה שמשקף את הדאגות הפנימיות של הארגון במקום את הצרכים של המשתמשים של האתר.
עד כאן Hard Reset. תודה על ההאזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק. עקבו אחרינו בעמודים שלנו בלינקדין ובפייסבוק. פשוט חפשו Hard Reset, קשה לפספס. יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו? הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר, במייל שמופיע בתיאור הפרק או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון. אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים. נשתמע בפרק הבא. ביי.
אני אוסיף שחוק קונווי לא מכפיל את עצמו כל שנתיים וחצי או משהו כזה, שאת מבנה ארגון יצא עוד יותר משובש או משהו.